שלום לכולם, תודה שהצטרפתם אליי שוב. היום יש לי זכות לראיין את קליאה קאלו בנושא של ניהול כעס, הקורס שלה. שלום לך קליאה.
שלום.
לימור דיברה עלייך הרבה דברים טובים והמליצה לי לדבר איתך בנושא של כעס, אז אני אשמח אם תספרי על עצמך מי את, מאיפה את מגיעה.
בסדר, אני ילידת דרום אפריקה ואני התחלתי את הקריירה שלי בתור קוסמטיקאית. ומקוסמטיקה עברתי כבר לכל מיני טיפולים אלטרנטיביים. באיזשהו שלב אני למדתי גם הילינג אצל יונינה ג'ייקובס שנפטרה. ומההילינג אני כל הזמן נשארתי בתחום הבריאות. אז אני היום אני גם מטפלת בבית ומוכרת ציוד לטיפולים באוזון.
אוזון?
אוזון, כן. ואוזון פשוט עולה, עוזר להעלות את רמת החמצן בגוף, וכאשר יש הרבה חמצן בגוף, כל המערכות מתפקדים הרבה יותר טוב. ובזמן הקורונה אני התחלתי ללמוד בזום באנגליה על ניהול כעס, וזה היה פשוט נס בגלל ש... סליחה? אני הייתי אמורה לנסוע לאנגליה, לעשות את הקורס באנגליה, ובגלל הקורונה זה התבטל והצלחתי לעשות את כל הקורס בבית מול המצלמה. ומאוד שמחתי שהיה לי את הזכות לעשות את זה. אני עשיתי לפני שנה קורס אחד, אז אני רק העברתי עד עכשיו קורס אחד, ואחרי זה הסתבכתי אני עם כל מיני בעיות רפואיות, ורק לאחרונה אני התחלתי לפרסם כדי להתחיל את הקורס השני. אז זה הרקע ההיסטורי של העבודה בקורסים. אני מצאתי המון המון קשר בין הניהול כעס והטיפול בבריאות, כי אנשים לא בריאים גם מחסנים.
מערכת חיסונית שלהם פחות טובה.
בפנים. כעס של למה אני חולה, למה אני חליתי, אני מדברת על מחלות הרבה יותר רציניות, או אפילו לא רציניות, דברים קטנים שנמשכים ונמשכים. וזה היה בשבילי מאוד טבעי לעבור מהבריאות לניהול בכעס, כדי להגדיל גם את ההבנה שלי עם הפציינטים שאני מטפלת בהם, וגם לעצמי, כי זה קורס שפשוט כל כך עשיר.
אז תספרי לנו עוד קצת על הקורס הזה. מה כל כך מיוחד בקורס הזה?
הקורס הזה למען אמת קיים כבר 20 שנה באנגליה. המנחה של הקורס זה מישהו בשם מייק פישר, ובאנגליה הקורס נקרא BAM, B-A-A-M, British Association of Anger Management. והייחודיות של הקורס הזה זה שלא מדובר פה על טיפול פסיכולוגי. הם מצאו שאנשים שבאמת סובלים מכעס והרבה פעמים כשאנחנו שומעים את המילה כעס, אז כל אחת מאיתנו מיד, אני לא כועסת, אבל יש אגרסיביה פסיבית, ונשים שולטות בזה, להיות כועסים בצורה מאוד שקטה ופסיבית.
כן, הן מומחיות בזה.
זה המומחיות שלנו, כן? ולכן אנחנו לא כל כך מתחברים לנושא של ניהול כעס. והם מצאו שטיפול פסיכולוגי, אנשים כל הזמן מעלים את הבעיות שלהם ולא מספיק מסתכלות פנימה על עצמם. והשיטה הזאת יש לו שלבים שבו נופל הסימונים כדי שאנחנו מצליחים להבין את ההתנהגות שלנו. ועל זה אני אספר פחות או יותר על כל השלבים של הקורס, כדי שאנשים יכולים להבין על מה מדובר.
אז את הולכת לספר לנו איך הקורס מתנהל בעצם.
כן, על פחות או על התוכן של הקורס. אוקיי? אני, יש לי, כתבתי את זה, אז מדי פעם אני צריכה להסתכל. קודם כל, יש קבוצות, ויש גם טיפולים אחד על אחד. ואני מאוד רוצה להקדיש לקבוצה פה, או לכל מי ששומע את ההקלטה הזאת, את ההטבה, שאם הם רוצים טיפולים אחד על אחד ולא קבוצה, שאני מוכנה לעשות את זה באותו מחיר של קבוצה, כהיכרות. אוקיי? אז הקורס זה 10 מפגשים של 3 שעות, עם הפסקה באמצע, וזה יתנהל בזום. כי זה ארצי. ואני גם מפרסמת ארצי, ואני גם מפרסמת בינלאומי. אז לפעמים גם אנשים מחוץ לארץ מצטרפים לקורס. אז השלב הראשון שאנחנו לומדים בקורס זה את הרגשות הבסיסיים של שמחה, עצב, כעס, עוצמתיות, שלווה ובושה. אלה 6 הרגשות המרכזיים. כל הרגשות האחרים שאנחנו מדברים עליהם, הם נלווים לרגשות האלה. אז בקורס אנחנו גם מתחילים עם חוקים. יש חוקים בקורס. וכמובן, החוק הראשון זה סודיות. אנשים נחשפים, ואנשים צריכים להבין שכל מה שקורה בכיתה נשאר בכיתה. גם בקורס עולה המון דעות, ולאנשים יש דעות שונות. ואחד מהדברים המאוד חשובים להבין זה שלכל אחד יש דעה שונה, וזה בסדר. לא צריכים להיות באותו דעה. אנחנו אחרי זה עוברים להבנה שלנו עם סטרס. סטרס זה אחד מהטריגרים הכי גדולים לכעס. ולסטרס יש לנו שיטה שאנחנו מלמדים, הקורס מלמד אותה, זה כמה שאלות ותשובות כדי להוציא אותך ממעגל הסטרס. אם יש לך שאלות באמצע, פשוט תשאלי אותי.
כן. אני בעצמי מטפלת בשיטות שהן עובדות עם הרגשות, אצלנו גישה היא טיפ-טיפה שונה, אז אני כולי פשוט מקשיבה, זה משהו חדש לי, הכיוון הזה.
שסטרס הוא אחד מהגורמים של כעס.
כן, ברור, סטרס הוא טריגר, הוא טריגר כי בעצם הוא מוצא מאיזון, הוא... אם יש שם משהו מודחק, אז הוא פשוט מציף את זה. כי בסטרס זה המצב בו האיזון מתערר, ואז יש צורך בלהגן, מנגנוני הגנה קמים לתחייה.
מצוין.
כן.
ואז אנחנו עוברים באנגלית אומרים primary needs. Primary needs זה מקור הצרכים שלנו. לכל אחת מאיתנו יש צרכים.
כן.
הצורך שיעבו אותנו, שיעריכו אותנו, שיראו אותנו ושישמעו אותנו. עכשיו יש הרבה צרכים. ואנחנו גם בכיתה עושים תרגילים להעלות את כל הצרכים שלנו כדי להבין את המרחק, את הרוב, רוב הזה של צרכים. העברית שלי צולעת, סליחה.
אולי את מתרגשת, זה טבעי לחלוטין.
לא, זה גם העברית. אז ההבנה של ה-primary needs שלנו, הצרכים שלנו, זה עוד נקודה מאוד מאוד חשוב, מכיוון שגם זה טריגר לכעס. כאשר אישה מבקשת מהבעל להוריד את הזבל, והוא לא עושה את זה, אז אנחנו מרגישות שלא עוזרים לנו, לא תומכים בנו, זה אחד מהצרכים שלנו, העזרה ואת התמיכה, וזה נקודה. טריגר לכעס, להתפרצות כעס, לפרצופים, וכמו שאמרנו, נשים עם אגרסיביות פסיבית. את יודעת איך אומרים את זה בעברית טוב? אגרסיה פסיבית?
הביטוי הנפוץ הוא פסיב אגרסיב. אני לא מכירה את הביטוי בעברית.
בסדר.
כולם משתמשים בפאסיב אגרסיב.
והרבה פעמים אנשים אפילו לא יודעים מה הצרכים שלהם. במיוחד גברים. הם לא יודעים מה הצרכים שלהם. ולמען האמת זה התפקיד שלנו לספק את הצרכים שלנו לעצמנו.
בדיוק.
ולא לשבת ולצפות שהבן זוג או הבת זוג יספקו לנו את כל הצרכים שלנו. אבל פה קבור גם הכלב, בגלל שעם כל הנתינה שלנו, אנחנו מתרקנות. ואם אנחנו לא דואגות לספק לעצמנו את הצרכים שלנו, אז המחל שלנו ריק.
בדיוק.
ומאוד מאוד קשה לנו אז, לא לכעוס. נושא הבא. אנחנו בקורס קוראים לזה הצללים שלנו. אחרים מכירים את זה כהמראה שלנו. אנחנו בקורס הזה מדברים הרבה על הצל. צל שונה, צללים שונים. כי אנחנו מצפים מאחרים לעשות ולהיות דברים שאנחנו לא מצפים מעצמנו. אנחנו גם משימים אנשים אחרים דברים שלמעשה גם אנחנו אשמים בינינו, בעצמנו. והרבה אנשים עוד לא יודעים להסתכל על הצל שלהם. במיוחד כשזה נוגע לכעס. יש גם צל זהב. צללים זהבים. וזה גם הדברים היפים שנמצאים בתוך עצמנו, שאנחנו גם מחמיאים לאנשים אחרים וגם רואים כאשר אנחנו מזהים שמישהי היא קריזמטית או חכמה, הדברים האלה גם שייכים לנו.
זה מעניין שאת קוראת, זה מעניין שבגישה שלכם קוראים לזה צל, כי אני הכרתי צללים רק כדברים הפחות יפים של אישיותנו.
כי הרוב זה הצל הכהה. הרוב זה הצל הכהה, אבל קיים גם צל זהב. מתי הצל הזהב מופיע בצורה שלילית? דוגמה. ילדה מאוד אוהבת לשיר, ואומרים לה לסתום את הפה כי היא מפריעה. היא מבינה מזה שלא נהנים מהשירה שלה. ולכן כל החיים שלה היא דוחסת את השירה הזאת שכילדה גם עשה לה כל כך טוב, בגלל שאמרו לה לשתוק וזה לא יפה, או משהו במובן הזה.
מתכוונת מדקה.
מדקה את זה. ואז רק בגיל מאוד מאוחר, זה מתחיל לצאת ולעלות עוד פעם. אז הרבה פעמים אנחנו צריכים כן להסתכל על הילדות שלנו, כי רוב הטראומות שלנו כן קורים בילדות.
בדיוק.
ועל הטראומות נחזור אחר כך. ואז יש לנו חדירה למרחב הפרטי.
נקודה מאוד חשובה.
וזה גם מאוד רחב. כי המרחב האישי זה יכול להיות על הפיזי שלך, זה יכול להיות מוזיקה שחזק מדי אצל השכנים, זה יכול להיות מראה מחריד כמו תאונה, זה יכול להיות ריחות. מישהו מעשן סיגריה וזה לא נעים לך, זה חדירה.
או פסמים חזקים.
פסמים חזקים, נכון. במיוחד להיכנס אצלי למעלית, יש גבר אחד ששם כל כך הרבה אפטר שייב, זה פשוט נותן לי בחילה.
כן.
ואז אנחנו עוברים לנושא שאת הזכרת לפני זה, הגנה עצמית. כעס של הגנה עצמית. כשמישהו מעלה את הטונים עלינו, אנחנו מיד מגיבים בהגנה עצמית.
כן.
במקום פשוט לנסות להבין מה האדם אומר לנו. כי פה אנחנו מתמודדים עם projection. הרבה פעמים מה שיוצא בכעס מהפה של הבן אדם השני לא שייך לנו. זה projection. ואנחנו צריכים לדעת, להקשיב ולא להגיב, או להגיב בצורה ברורה ורגועה להגנה, כעס של הגנה עצמית.
כן.
כעס של הגנה עצמית קשור ישירות לבושה ו-vulnerability. Vulnerability זה כן רגישות.
כן. זה רגישות.
אז הרבה פעמים אנשים פשוט ברגע שהם מתחילים להסתכל פנימה, ואנחנו עוברים שלב שלב על כל הדברים האלה בקורס, כשיודעים להבין למה עולה לך כל הזמן הגנה עצמית בכעס, אז יש שם נקודה מאוד רגישה שעוד לא טיפלת בה, או שזה קשור בבושה, או שזה קשור ב-vulnerability. יש דווקא ביוטיוב הרצאות מדהימות על vulnerability, איך קוראים לה? לא זוכרת.
אם תזכרי אחר כך ותמציא את זה, אני אצרף את הקישור.
כן, כן. כשמדבר על בושה, אז יש בושה בריאה. עשיתי טעות, התנצלתי, נגמר הסיפור. זה בושה בריאה. ואז יש toxic shame. Toxic shame, בושה רעילה. זה כאשר את עושה טעות ואת בזה אז אומרת, אני רעה, אני לא טובה. ואנחנו עוזרים להבין את הנושא של בושה. הנושא הבא שאנחנו מתמודדים איתה זה אובדן של יעדים אישיים. אובדן של יעדים, יעד אישי, זה שבעבודה חשבת שאת הולכת לקבל העלת משכורת, ופתאום מצאת שבגלל קורונה מורידים לך את המשכורת. ועכשיו שאין לך את הכסף שאת צריכה, את לא יכולה לממש את היעד שיש לך. היעד יכול להיות גם להגיע לפגישה בזמן, ויש פקקים בדרך, ואת לא מצליחה. כל הדברים האלה, ויש רבים, דוגמות רבים, את כבר יושבת באוטו בעצבים בגלל שיש פקק, ואת לא מצליחה להגיע ליעד. האחרון שנגענו בהתחלה זה סטרס. כאשר יש עומס בעבודה ואת חוזרת הביתה עייפה, אין לך את הכוח ואת האנרגיה להתמודד לא עם הילדים ולא עם הבעל, ואז הכעס פורץ או הטונים פורצים. אז סטרס אנחנו צריכים תמיד לדעת לאזן. אלה הנושאים שאנחנו עובדים עליו. אני יכולה להמשיך לדבר, כי יש לי פה הרבה דברים כתובים.
בעצם כל הנושאים שבהם נגעת, בקורס אנשים לומדים איך מתמודדים עם כל אחד מהטריגרים לכעס.
כן. בגלל שאנחנו צריכים ללמוד איך לעצור את הטריגר.
או איך לבטא אותו בדרך
בריאה.
אקולוגית יותר, כן.
כן. עכשיו, בהתחלה דיברנו על טראומה. אחד מהתרגילים שאנחנו גם מלמדים, זו שיטה מאוד מאוד פשוטה לעזור לאנשים להתמודד עם טראומה. עם טראומה צריכים מלווה. אז התרגיל, אנחנו בשיעור מסבירים אותה. אם מישהו מתנדב, אז נותנים דוגמה לאיך לטפל בה, אבל לא עושים את התרגיל באופן קבוצתי. אם מישהו מרגיש תקוע בכאב ובכעס שלו, מומלץ שהוא פשוט אז מיד ירים עליי טלפון שאני אעבור איתו על התהליך. יש הרבה תהליכים שונים של להתמודד עם טראומה. אני, השיטה שלנו מאוד דומה לשיטה של The Journey. את מכירה את השיטה?
כן, שיטת המסע של בריידן בייס.
נכון. ואם יש אנשים שאני רואה שהטראומות מהעבר מאוד מאוד מפריע להם, אני מפנה אותם הלאה. אני לא מנסה לעשות למישהו טיפול. אנחנו פה בקורס. כמובן שאם זה מפגש אחד על אחד, אז יש לנו יותר זמן להיכנס הרבה יותר לעומק של העניין. אבל אני אף פעם לא מאססת, יש לי שמות גם של פסיכולוגים, גם של אנשים שעושים את הטיפולים האלה, וגם אותך אני מבינה, את גם עושה טיפולים עם טראומה.
כן, גם אני עובדת עם טראומה.
אז פשוט מפנה את הבן אדם הלאה, כדי להסתכל על הטראומות שלו.
כן.
זהו. אחד מהדברים המאוד מעניינים זה הסגנונות כעס. אז הראשון שלכולנו מאוד מאוד בולט זה האינטימידייטר. אינטימידייטר הוא הרעשן, הצעקן, הוא יש לו את הפה הגדול, וכשאנחנו חושבים על כעס, זה הדמות שלנו לכעס.
כן.
אבל אז בא האינטריגייטר. האינטריגייטר זה הבלש ששואל את כל השאלות. איפה היית? מה עשית? עם מי היית? על מה דיברתם? וכל זה, זה יוצא עם הרבה כעס. אז הראשון, עם הפה הגדול, המטרה שלו זה להפחיד אותך. המטרה של הבלש זה שתרגישי בושה ואשמה. ואז יש לנו את המסכן. ואנשים מאוד מופתעים כשהם שומעים שהמסכן הוא גם על הרשימה של הסגנונות כעס. בגלל שהם באים עם המסכנות שלהם כדי לעורר בך שתרחמי עליהם.
רגשי אשם.
כן, רגשי אשם. הפור מי, המסכן גם אומר, אני המסכן, אתה אף פעם לא עוזר לי, אתה אף פעם לא אוהב אותי, אתה לא לוקח אותי. זה המסכן. זה עוד פעם, זה להעביר אשמה ובושה לבן אדם מולך. עוד אחד זה הדיסטנסר. הדיסטנסר זה המתרחק. זה הבן אדם שבא, מתפרץ, אומר מה שיש לו להגיד, קם והולך. אין פה מקום לדו-שיח, אין פה מקום להתערב. זה הדיסטנסר. זה התפקיד שלו. הוא בא, אומר מה שיש לו להגיד, ואת צריכה לרוץ אחריהם כדי לפתור את הבעיה. כי בסופו של דבר, הדיסטנסר הוא גם הופך את עצמו למסכן. את עכשיו עשית משהו לא בסדר, הוא צעק, את צריכה עכשיו לרוץ ולפתור את הנושא. או ההפך, כן? אני אומרת, אתה. ואז יש את הווינדר אפר. הווינדר אפר זה הליצן. הליצן אומר דברים כדי לפגוע בך, ואז אומר, וואי, איזה רגישה, את אני רק עשיתי בדיחה. וואי, למה את לוקחת ללב? המטרה של הווינדר אפר זה להדביע את הכעס שלו אצלך, שאת תתחילי להדביע את הכעס. זה למעשה הכעס שלו שהוא מוציא בבדיחות, פוגע באנשים, ואז מחכה לתגובה שלך של כעס. ואז יש לנו את הבלנדרבס. בלנדרבס זה נקרא לו המשתולל. הוא כועס, הוא זורק טלפון. הוא שובר כוס. היא שוברת צלחת. אבל זה מתחיל לאיים עלינו. כאשר יש כעס ששובר צלחת, ואז הוא אומר, את רואה מה עשיתי לצלחת? פעם הבאה אני אעשה לך את זה. זה איומים ישר ללב. לאחרונה הוספנו עוד דפוס התנהגות, באנגלית זה נקרא גאס לייטינג. גאס לייטינג זה מניפולציות שאנשים עושים על אנשים כדי שאת אז בספק אם את סומך. גאס לייטינג זה נושא של דפוס התנהגות לרוב של גברים על נשים. המטרה שלהם זה להרחיק אותך מכל החברים ומהמשפחה. ואת הופכת להיות שפוטה של אותו בן אדם.
אחד ההתעללויות הקשות ביותר.
זהו, אני חושבת שזה המון אינפורמציה.
כן, זה הרבה מאוד. אז בעצם מי שמגיע לקורס, מה ההבדל בין למה לקחת קורס ולמי מתאים יותר קורס ולמי מתאים יותר מפגש אחד אל אחד?
זה לא עניין של מי זה מתאים, זה עדיפות האישי של אותו בן אדם. אני יכולה להגיד שהקורס מאוד מאוד אפקטיבי. גם אם אני ראיתי אנשים בקורסים, כי אני בינתיים כבר עשיתי איזה 8 קורסים אני, שהשתתפתי בהם במסגרת הלימוד, אנשים שקורס שלם לא אומרים מילה. ואת בספק אם הבן אדם בכלל למד משהו. ואיך שמתקרבים לסוף הקורס ושואלים אותו, כל קורס מתחיל באיך אתה מרגיש ומה למדת, או מה המפתח שדיבר עלייך הכי הרבה. ולקראת סוף הקורס רואים שלמרות שבן אדם לא השתתף מילה, הוא קלט את הכל.
והוא עבר תהליך.
הוא עבר את התהליך. יש אנשים שיודעים שיש להם בעיה, והם מעדיפים לעשות את זה בפרטיות. כשאני עשיתי את הקורס, אני לא חשבתי שאני שייכת לקבוצה של אנשים כועסים. האבא שלי נפטר ומאוד התעצבנתי ואני חשבתי שזה יעבור לי בסוף השבעה, ואז השבעה התקצר והיינו באמצע קורונה ואני מצאתי שהכעס הזה ממשיך ללוות אותי. לא הבנתי את הכעס, לא הבנתי שאני באבל, כי אני לא הרגשתי כועסת, ואני לא הרגשתי שאני באבל. פשוט כל הזמן הרגשתי שאין לי סבלנות לאנשים אחרים, אומרים לי דברים ואני אמנם לא מגיבה, אבל הכעס עושה לי כאב בטן. ואז אני הבנתי שאני מבינה כבר הרבה שנים את הקשר בין כעס למצב פיזי, לבריאות שלנו. כשאנחנו כועסים ומסתובבים עם זה, זה או כאבי בטן או לחץ דם גבוה, ואלה הדברים הפשוטים שניתן לטפל בהם צ'ק צ'ק, אבל זה עובר לנושאים ולמחלות יותר גרועות. כן. אנחנו צריכים כל הזמן להיות עם היד על הדופק למצב הבריאותי, נפשי ופיזי.
גוף נפש אחד הם, כן. אני חושבת שמצינו את הכל. נשארה פה שאלה אחרונה, אבל נראה לי שכבר דיברת על זה, על מה הקורס ומה אפשר ללמוד מהקורס. את כבר נגעת בזה.
כן.
אני חושבת שזה היה ממש ממש מעניין כל מה שדיברת עליו, וזה עוד זווית לתחום הטיפול בנפש ובגוף. תודה רבה לכל מי שהצטרף. אני מקווה שקיבלתם ערך ונהניתם מהשיחה הזאת. ואני אשמח.
כן, גם אני. תודה לכם.
ונתראה בפעם הבאה, במפגש הבא, בשידור הבא.